באמת זכינו גם אנחנו פה בבית המדרש. בתקופה שאני הייתי, זכיתי לשמוע מרב זלמן נחמיה שיעורים בהרבה מסכתות, ובאמת התכונה הזאת של הענווה היא תכונה שאפשר יהיה לקחת אותה, שאדם לא נמצא במקום שמה יגידו ומה יאמרו, הוא בכלל לא נמצא בעולם של מה יחשיבו אותו או לא יחשיבו אותו. זה תכונה מדהימה. ואישיות כל כך גדולה, זה באמת דבר שבאמת הוא היה הולך בצידי הדרכים. באמת בשולי הדרכים. וכאילו בדרך אגב כזה. והוא היה נותן לך הרגשה כאילו שאתה ממש שווה לו. יש לי הרבה סיפורים לספר. אבל אני החלטתי שהדבר היפה שאולי נעשה, זה נלמד את הסוגיה. אני אחזור על השיעור של רב זלמן נחמיה נתן, כמובן בסיכוי אחד והסגנון שלו, אבל אני אגיד את מה שהוא אמר, את הנקודה שאותה הוא רצה להדגיש פה בפתיחת הפרק, אז אני אעלה רק את הדף מקורות. שנייה רגע.
רואים, כמעט.
רואים?
עדיין לא.
לא, לא רואים עדיין.
עוד רגע. רואים את הדף?
כן,
רואים.
אוקיי. אז המשנה אומרת, מסכת סוכה, כ"ט עמוד ב', היא דנה בפסולי הלולב. אומרת המשנה, יש גם פה דפים למי שבלי מחשב, אומרת המשנה, לולב הגזול והיבש, פסול. של השירה ושל עיר הנידחת, פסול, נקטם ראשו, נפרצו עליו, פסול, ידענה בפסולי הלולב. בואו ניקח רק, לולב הגזול והיבש, פסול. כלומר, הלולב צריך להיות שהוא יהיה בבעלותך, וגם שהוא לא יהיה יבש. אומרת על זה הגמרא, אומרים, כפסיק ותנה, לא שנה ביום טוב ראשון, ולא שנה ביום טוב שני. כלומר אומרת, תראה, לולב הגזול והיבש, פסול, כפסיק ותנה, הכוונה, זה נאמר בצורה מוחלטת. לא אומרים, תדע לך, ביום טוב ראשון זה פסול, ביום טוב שני, שאולי זה דרבנן, אז זה קשר. כפסיק ותנה, לא שנה ביום טוב ראשון, ולא שנה ביום טוב שני. אומרת הגמרא, בישלם היבש, הדר באינן וליקה. זה שיבש פסול לכל הימים, זה מובן. כי כתוב, הדר. אלא גזול. אבל למה הגזול פסול לכל הימים? בישלמה. יום טוב ראשון, יש פסוק, לכם, ולקחתם לכם, משלכם, אלא ביום טוב שני, אבל בשאר הימים, במיוחד אם נגיד ששאר הימים זה דרבנן, למה לפסול לולב גזול? כך שואלת הגמרא, והגמרא מתרצת משום מצווה הבאה בעבירה. אבל לפני התירוץ של הגמרא, הגמרא מבינה שיש הבדל בין הפסול של יבש, שלומדים אותו מהאתר, לבין הפסול של גזול, שלומדים אותו מלחם. שואלים הראשונים, שני הפסולים הרי כתובים באותו פסוק, ולקחתם לכם, פרי עץ הדר, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מהמילה לכם למדת שהלולב צריך להיות בבעלותו של האדם. ולקחתם לכם, שלכם. מהמילה הדר, ביום הראשון פרי עץ הדר, למדת שזה יבש, פסול. למה ברור לך יותר שהגזול הוא פסול דווקא ביום הראשון? כאילו יבש יכול להיות קשר. למה יבש יהיה פסול לכל הים? למה גזול פסול רק ביום הראשון? שם לכם ביום הראשון. אבל גם ביבש, שלומדים אותו מהאדר, גם הוא נאמר ביום הראשון. קחתם לכם ביום הראשון, ויש אדר. זו הקושייה שמטרידה את הראשון.
הרב, אפשר בבקשה להשתיק מיקרופונים?
מבקשים להשתיק את המיקרופונים, אם אפשר. כנראה שלא שיהיה טוב בזום.
סליחה, תודה רבה. סליחה.
זו הקושייה שהראשונים שואלים אותה פה אצלנו פה בסוגיה. רשי הרגיש בקושייה הזאת. רשי באמת אומר, הוא מונח לפניכם, רשי כותב, יבש, פסול, אומר רשי, דבעין על מצווה מעודרת, דכתיב, זה כלי ואנווהו. כלומר, רשי רצה לחסוך את הקושי הזה, ואמר, תדע לך, שאת הפסול של יבש לא לומדים מהמילה הדר שכתובה בפסוק, אלא לומדים את זה מפסוק אחר, בשירת הים, שאדם צריך לנאות את המצוות, כי כתוב, זה כלי ואנווהו. בכך רשי רצה קצת לעקוף את הקושייה. אתה שואל הרי, שתי הפסולים כתובים נלמדים מאותו פסוק? אומר רשי, לא, הפסול של יבש נלמד ממקור אחר לגמרי. על כל פנים, ללא שיטת רשי, שהיא שיטה מחודשת, שצריך להבין אותה, זה שיעור בפני עצמו, זה לא היה שיעור. בעוד גמרא אחת, רואים הבדל בין פסול של יבש או הדר, לבין פסולים אחרים. הגמרא אומרת, בדף למדבב, איתמר, אתרוג שנקבו עכברים. עכברים אכלו את האתרוג. אמר רב, זה לא הדר. אין זה הדר. שואת הגמרא, והרבי חנינה, הגמרא הבינה שזה פסול בגלל שהאתרוג חסר. שואת הגמרא, והרבי חנינה מטביל בה ונפיק בה. רבי חנינה היה לוקח את האתרוג, נותן לו, חותך ממנו חתיכה קטנה, תובל אותו באוכל, אוכל אותו, את האתרוג, ואחרי זה פרח, עכשיו נשארנו מצוותיו וציוונו, אז נטילת לולב, מטביל ונפיק בה. אז אתה רואה שחסר כשר. אומרת הגמרא, או לרבי חנינה קשיא מתניתין, בוא עזוב רגע את רב. מה עם רבי חנינה? אומרת, הרי כתוב במשנה, אומרת הגמרא, בישלמה מתניתין לרבי חנינה לא קשיא, כאן ביום טוב ראשון, כאן ביום טוב שני. אז פסול חסר, אומרת הגמרא, פסול דווקא ביום טוב ראשון. בשאר הימים, אדם יכול לקחת אתרוג חסר, דרך אגב, כך עושה קרמה. אדם יכול לקחת אתרוג שהוא חסר, בשולחן ערוך, הרמב״ם, ולצאת לזה ידי חובה. שואלת הגמרא, אבל לרב זה קשה. אתה הרב שאמרת שאתרוג שלי כמו החברים, הבעיה של אתרוג הזה, זה לא שהוא חסר. אלא הבעיה של אתרוג הזה שהוא לא הדר. הדר צריך להיות פסול לכולם. אם כן, יש לנו
שלושה פסולים שדיברנו עליהם.
גזול, חסר ויבש. גזול עומדים מהמילה ולקחתם כן. חסר, זה שהוא צריך להיות שלם, לומדים מהמילה ולקחתם כן. ויבש,
עכשיו
לומדים, לא רשי וכל הראשונים, מזה שזה לא פרי עץ הדר. שלושה פסולים. מה זכו, או הפוך, מה זכה ההדר להיות חיוב כולל כזה? דבר שהוא לא הדר, פסול לכל הימים. ואילו חסר וגזול, או שאול, למסקנה, גזול פסול בגלל העבירה, שאול פסולים רק ביום הראשון. זו הקושייה שמטרידה את הראשונים. אותה קושייה, רק שהוספנו עוד נתון אחד. הוספנו גם שחסר פסול רק ביום הראשון, ולא בשאר הימים. זו השאלה שהראשונים מקשים אותה. מישהו יש לו רעיון? רץ? ככה, מישהו שנכנס לסוגיה. מה אתם אומרים? איך? הרב פורצן אומר שהוא מרגיש, הוא שומע שכתוב פרי עץ הדר, התורה הגדירה את האתרוג, פרי עץ הדר, זאת אומרת, ההדר זה דבר יסודי בקיום המצווה. כן? טוב. אתה אומר ששמעת את זה ממני. טוב. אוקיי. טוב. אז היום אני לא אומר את מה שאני אומר, אני אומר את מה שרב זלמן נחמיה היה אומר. בסדר, זה ה... את הקושייה הזאת שואלים התוספות אצלנו, הנה אני אקרא אותה, אומר התוספות, משמע דפשיטא ליה דבאינא נדר לכולי יומי. מהגמרא משמע שהדר צריכים להיות בכל הימים, כן? ולכם משלכם, לא מתוקמה אלא, כן, עליכם, לא מתוקם אלא ביום טוב ראשון. כן, רואים שהדר זה לכל הימים, אבל הפסוק לכם זה רק ביום טוב ראשון. וכן, ולקחתם דמאמאתינה מיני חסר, דבאינה לקיחת המל, לא מפסל אלא ביום טוב ראשון. גם חסר פסול דווקא ביום טוב ראשון. כדי אמרינה לקמל בפירקין, זו הסוגיה שראינו. רבי חנינה מת פלבה ביום טוב שני ונפיק בה. ותימה, מה ישנה זה מזה, שואל התוספות. הכולו בעד העדד הכתיבה. באותו פסוק, כתובים כל שלושת הפסולים האלה. בחד קרא, ולקחתם לכם ביום הראשון, קריאה צדר, זו קושיית התוספות. וכל הראשונים, כל הראשונים הקשו את הקושייה הזאת. בא התוספות ואומר, יש לי תירוץ. אל תתפלו על התירוץ של התוספות, בהתחלה זה יישמע לכם מוזר, אומר התוספות, הוא מציע תירוץ. מה התירוץ? בא התוספות, בוא תראה. ואם משום דמש מלא, דהנה דקטיבה, מקמה ביום הראשון, עלה קיימה. אבל הדר, בטרקטיב. אומר התוספות, בוא תראה את מבנה הפסוק. הנה, ציטטתי אותו. ולקחתם לכם ביום הראשון, רק מהמילים האלה, ולקחתם לכם ביום הראשון, לומדים, בוא נתחיל. לומדים שחסר פסול, ולקחתם. לומדים ששאול או גזול, גם פסול, כי כתוב, ולקחתם. אומר התוספות, אולי מה שכתוב ולקחתם, הפסולים הללו מתייחסים ליום הראשון. השאר, פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עצבות, דבר ונחל. שמחתם לפני השם אלוקיכם, שבעת ימים. ההדר לא התייחס דווקא ליום הראשון בפסוק, אלא לכל הימים. זו ההצעה שמציע התוספות. אומר התוספות, ההצעה הזאת קשה. כי יש פסולים שנלמדים מהמילים ולקחתם לכם, והפסולים האלה פסולים בכל הימים. אומר התוספות, חוץ מחסר, ושהאתרוג יהיה בבעלותו של האדם, לומדים גם מהמילים ולקחתם עוד שתי הלכות. ואתה רואה שההלכות האלה לא מתייחסות דווקא ליום הראשון, אלא לכל שבעת הימים. מה אותם שתי ההלכות? אומר התוספות, לומדים מהמילה ולקחתם, שאדם צריך ליטול את כל ארבעת המינים ביחד. הוא לא יכול ליטול את האתרוג בנפרד, את האתרוג והלולב. המינים מעכבים זה את זה. כי הלקיחה צריכה להיות תמה, שלמה, את כל ארבעת המינים. זה הלכה, זו הלכה אחת. הלכה נוספת שלומדים מהמילה ולקחתם, שכל יהודי ויהודי חייב ליטול את הלולב בפני עצמו. אי אפשר שמישהו ייטול את הלולב בשביל כל בית הכנסת. כל אחד חייב ליטול את הלולב בעצמו. שתי ההלכות האלה, אומר התוספות, נלמדות מהמילה ולקחתם, שנאמרה ביום הראשון. ובכל זאת היא מושלכת, ההלכות הללו מושלכות על כל הימים. אומר התוספות, אם כן, התירוץ הזה, לחתוך את הפסוק, זה לא רעיון טוב, כן? ולקחתם לכם ביום הראשון, ולהגיד שהפרי עץ הדר מתייחס לכל השבעת ימים, אתה רואה שגם מה שנאמר לפני היום הראשון, מתייחס לכל השבעת ימים. בזה התוספות דוחה את התירוץ מחמת הקושיות הללו. אחד, שכל אחד צריך ליטול, ושתיים, שכל המינים מעכבים זה את זה. בא רב זלמן נחמיה ואמר, יש בעיה. את מה שהתוספות דחה, בדיוק הרעבד אומר. אלו דברי הרעבד. אומר הרעבד, הנה אני אביא אותו, רק כדי שנראה את זה כאן לפנינו. נמצא עכשיו, אומר הרעבד, שלושה פסולים הראשונים, שזה גזול, עשירה ועיר הנידחת, פסולים בכל הימים. ושאר הפסולים כולם אינם פסולים אלא ביום הראשון. כמו שכתבנו בתחילת דברינו. הרעבד, כן? ממש טוען אפילו בצורה יותר חריפה מדברי התוספות. הוא אומר, ולקחתם ליום, לכם ביום הראשון פרי עץ הדר? גם ההדר פוסל אך ורק מה? ביום הראשון. כי כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. המילים פרי עץ הדר מתייחסות ליום הראשון. טוען הראב"ד כל הפסולים, דרך אגב, כך פוסק הרמב"ם, כל הפסולים שמופיעים, חוץ מאשרה, עיר הנידחת וגזול, כל הפסולים שמופיעים, חסר, יבש, כן? בשלב הזה של הראב"ד, חסר, יבש, מה עוד היה לנו? שאול, כל אלה פסולים ביום הראשון. שאר הימים, אדם יכול לקחת את רוק חסר, לולב יבש, כן? שאול, לקחת משהו מהשני, ולצאת בו ידי חובה. מה זה? או, שאל רב זלמן נחמיה, אני לא מבין. אם הראב"ד החליט לחלק את הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, מצוין, זכותו. כן? ואז, ענף לצוות, כפות מרים, שמחתם לפני הלב שם ולוקרם שבעת ימים, התורה הקפידה לכתוב את כל הפסולים מסביב למילה ביום הראשון. אז למה בשאר הימים צריך שכל אחד ייקח בעצמו את הלולב? הרי גם את זה למדו ולקחתם. למה בשאר הימים אי אפשר ליטול לולב בנפרד, אתרוג בנפרד? אם אתה אומר שכל הפסולים, אני אומר, הראב"ד אמר, באופן עקרוני משהו יותר חריף מהניסיון של התוספות. הוא טען שגם הפרי עץ הדר מתייחס רק ליום הראשון. אם כל מה שכתוב בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון, מתייחס רק ליום הראשון, מה עם שאר הפסולים? למה בשאר הימים אדם צריך ליטול כל אחד בפני עצמו את הלולב? למה בשאר הימים... ברך משהו? למה בשאר הימים... ברך משהו. אז נחזיר את זה עכשיו. אז...
תלחץ אולי קונטרול Z, הרב.
למה בשאר הימים, שאל רב זמן נחמיה גולדברג, אנחנו רואים שהפסולים האחרים עדיין קיימים. בעברית פשוטה, מה יעשה הראב"ד עם קושיית התוספות? הייתי רוצה להעיר הערה קטנה על שיטת הראב"ד, היא מאוד מעניינת. אני אגיד גם למה. הראב"ד חילק לא רק בין מצווה דאורייתא למצווה דרבנן. הרי בפסוק עצמו מופיעות שתי מצוות מדאורייתא. יש מצווה מדאורייתא, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. זה נאמר על היום הראשון. זה נכון בתל אביב, זה נכון בכל העולם. אבל מה שכתוב בהמשך, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, חז"ל מבינים שבמקדש יש מצווה מדאורייתא ליטול את הלולב שבעה ימים. עכשיו, יוצא לפי ההיגיון של הראב"ד, שמדאורייתא יש לנו שתי מצוות. המצווה שמתקיימת ביום הראשון, הן במקדש והן בגבולין, מחייבת שהיהודי ייקח לולב, שהוא הדר, מחייבת שהוא לא יהיה חסר האתרוג, זה מחייב שזה יהיה בבעלותו. אחר כך, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, אתה יכול להבין, לשאול ממישהו לולב, אתה יכול לנגוס מהאתרוג ואחרי זה ליטול אותו, הלולב יכול להיות יבש בשלב הזה של הראב"ד. אני רק רוצה להעיר, הראב"ד פוסל לולב יבש מסיבה אחרת. הוא אומר, יש ירושלמי שאומר, לא המתים יהללויה. לולב יבש הוא מת, הוא כמו של עיר הנידחת קצת. אבל כל פנים, זה מעניין בשיטת הראב"ד, החלוקה הזאת בין שתי המצוות, והייתי רוצה שנייה אחת לדבר על זה. מה ההבדל? אני אומר, בטעם הדקרה, הראב"ד הרי צריך להסביר את זה. אתה לא יכול להגיד, אני מחלק את הפסוק, וכל הפסולים נכונים ביום הראשון. למה הם נכונים ביום הראשון, והם לא נכונים במקדש שבעת ימים? אז חשבתי לעצמי, בהקשר של רב זלמן נחמיה גולדברג, בואו נגיד כך, הרבה טעמים נאמרו במצוות לולב. אחד הטעמים שיש במצוות לולב, איזה מין הודעה לקדוש ברוך הוא. דרך אגב, אנחנו מנענים באמת בהודו להשם כי טוב. זה גם תפילה, ענה השם הושיע נא. אבל מנענים גם בהודו להשם כי טוב. הודעה של אדם היא תלויה, היא תלויה בקבלה. הוא צריך להרגיש שהוא קיבל כדי להודות. יש לנו בעיה אחרת. שלפעמים הוא מקבל והוא לא שם לב שהוא צריך להודות. אבל הודעה היא תלוית קבלה. אז שהוא נותן את הארבעה הקבינים ביום הראשון, זה צריך להיות שלו. זה שלי, זה שלם, זה רענן, זה מעודר, זה יפה, אז אדם מתרגש. הרב חביב אמר לי דבר מאוד מעניין. האדם שהוא נוטל את ארבעת המינים, הוא בעצם מודה לקדוש ברוך הוא על כל החושים שהשם נתן לו. על הראייה, על הריח, על הטעם, על הכל ביחד. אז הוא מודה להשם. קשה להודות על משהו צולע. את האדם. האדם, האיש, האנושות, ה-human being. הוא מודה על משהו שהוא קיבל. הוא אומר, וואו, קיבלתי. אני מודה. השמחה לפני השם לא תלוית, היא לא תלוית חומר ממש. כשאדם הגיע, צריך ליטול את הלולב, צריך ליטול ארבעת המינים במקדש. אבל הם יכולים להיות קצת צולעים. השמחה לפני השם, יש מצב של שמחה, שכנראה מצב הרבה יותר גבוה ממצב של הודעה על משהו. תלות בקדוש ברוך הוא. זה ממש כאילו... נפשי חולת אהבתך, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אני שמח. מעצם קרבת השם, מעצם הזכות לעמוד לפני השם, עם ארבעת המינים, נכון שהם לא שלמים, ונכון שזה חסר, ונכון שזה לא שלי. אולי אם ניכנס לתוך המושג כלל ישראל, כלל ישראל שמח לפני השם, פחות הצד הפרטי. רב זלמן נחמיה היה כזה. הוא תמיד עמד לפני השם, תמיד נסוך על פניו חיוך קטן. נחזור לקושייה. מה הוא תירץ את הרעבד? היה לו מהלך שלם, עקרוני, בכל השס. פעם זה היה בסנהדרין, פעם זה היה בכתובות, כמו שאליעזר, פעם זה בסוכה. הוא שאל שאלה, באיזה מצוות אפשר למנות שליח, ובאילו מצוות אי אפשר למנות שליח? הוא היה מביא את הקצות, הוא היה מסביר אותו. יש מצווה שבכוח. כלומר, אני צריך לעשות מעשה מסוים. יש מצווה שהיא בגוף. זה פשוט, הגוף שלי נמצא בסוכה. תמנה שליח, שמה? שישב במקומך בסוכה? פעולות שדורשות פעילות מסוימת, אז לא שייך להגיד על זה, במקום שאני אעשה, מישהו אחר יעשה. אבל הנחת תפילין, סוכה, אכילת מצה. התורה רוצה לראות אותך עם הדבר הזה, שהגוף שלך מחובר לדבר הזה. מה זה? אדם נרדם, בנה סוכה ונרדם בסוכה מערב חג. וישב בתוך הסוכה והגיע החג, והוא יושב בתוך הסוכה, התעורר, לא יצא ונכנס, יצא ידי חובה. לא שנה, ישב, הוא עכשיו יושב בסוכה, התעורר והוא בסוכה. תפילין, מישהו הניח לך תפילין. על הגוף שלך יש תפילין. כן שמת לב ולא שמת לב. הרבה חרדניקים מניחים לך תפילין בלי שתשים לב. ואתה מונח עם תפילין. בפשטות, קיימת מצווה, הוא יקשה מתפילין. את הקושייה הזאת מתפילין, הוא טען שבתפילין יש שני דברים. גם מעשה וגם שהתפילין תהיינה מונחות על הגוף. אבל ככה הוא חילק את המצוות. הוא אמר כך, הרעבד הבין, זו התפיסה שלו, שבדברים שמהות המצווה, המהות של המצווה, הדבר הזה שייך בכל הימים. זה המהות של המצווה. זה שכל יהודי ויהודי ייקח ארבעת המינים, זה מהות המצווה. הפסוק לא יחלק את זה, כי אין מה לעשות. אם תשאל, על מה הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, אתה מבין שזה בארבעת המינים. אז הוא אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כל משהו במהות המצווה, מתייחס לכל הימים. משהו תנאי במצווה, פרטי המצווה, שזה יהיה שלך, שזה יהיה הדר, שזה לא יהיה חסר, כל הדברים האלה, הם מחולקים אך ורק, פוסלים אך ורק ביום הראשון. אבל מה תוספות, אז למה תוספות לא ענה את זה? אז הוא טען, הוא הביא מחלוקת בין רבי עקיבא איגר לרשש, בשאלה האם מצוות לולב מתקיימת רק כאשר האדם עושה מעשה לקיחה, נוטל את הלולב וארבעת מיניו, ממש פועל פעולה מסוימת, או שעצם העובדה שגופו מחזיק ארבעת המינים, יצא ידי חובה. האם מדאג בנפיק ב, הוא צריך להגביע כדי לצאת? או העובדה שהוא אוחז בארבעת המינים, הוא יצא ידי חובה. איך? לא, לא. הציור הוא כזה. בחצות לילה, מחביבות מצוות ארבעת המינים, הוא יתעורר בשלוש בלילה, הרים את ארבעת המינים, מחזיק אותם, מחכה ברגע הראשון, שאת הנצח חמה, הוא מברך ויוצא ידי חובה. כשהגיע הרגע הראשון של החיוב, הוא לא עשה שום מעשה. פשוט החזיק את הארבע מינים. יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה. הוא אמר שזה מחלוקת, אתם מוזמנים למצוא אותה, בין אח של רבי עקיבא איגר לבין הרשש. את הרשש אני מכיר, את אח של רבי עקיבא איגר, איפה זה נאמר, אני לא יודע, הוא גם לא אמר את זה בשיעור. ואז הוא אמר כך. הראב"ד הבין שהמצווה מתקיימת לא במעשה. זה לא תנאי, תיטול את המינים. אלא זה מצווה שבגוף. מצוות לולב זה שאתה אחוז בארבעת המינים, ובכל ארבעת המינים. זה לא איזה פרט במצווה, זה לא ארבע מצוות. תיטול את הלולב, תיטול את האתרוג, תיטול את ההדס. ולמדנו שיש תנאי שתיטול את כל ארבעתם ביחד. זו המצווה, כמו ארבע פרשיות שבתפילין. איך? אבל זה לא תנאי במצווה, שזה יהיה ביחד. זה המושג תפילין. זה המושג ארבעת המינים. כך הבין הראב"ד. לכן זה מושלח לכל הימים. אותו דבר גם הלקיחה. הראב"ד הבין שזה לא מצווה לקחת ארבעת המינים, ואז יש הלכה שכל אחד צריך לקחת. המצווה היא שכל אחד אחוז בארבעת המינים. זו המצווה. הוא דבוק בארץ ישראל, הוא דבוק בארבעת המינים. לכן הפרט הזה של המצווה, זה לא משהו נספח, זה לא איזה תנאי צדדי. זו גוף המצווה, ולכן המצווה הזאת נמצאת לכל השבעת ימים. הוא טען שבזה נחלקו התוספות והראב"ד. האם העובדה שכל אחד צריך ליטול, האם המצווה היא במעשה הנטילה, ואז מי אמר שבשאר הימים כל אחד צריך ליטול, או שזה מצווה שבגופו, ואז ברור, שגם בשאר הימים לא תתקיים המצווה, כמו שבסוכה אף אחד לא יכול ליטול את הסוכה במקומי, לשבת בסוכה במקומי. אם כן, זה אלו דבריו שרב זלמן נחמיה גולדברג, הם כתובים, הם מפורסמים, וחשבתי שנכון להביא אותם כאן בפניכם. בכבוד, הרב רימון.